התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הצ'יט באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, המאמן המנטלי אלון ספיר, שגם משחק במכבי אשדוד ומשמש כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי זיכרון יעקב, ואנחנו עוד ניגע בקריירה שלו כשחקן שעדיין נמשכת. אבל קודם כל, מה שלומך אלון?
בוקר טוב, אני בסדר גמור, בהתחשב לימים הבאמת לא פשוטים האלו. מנסים ככה להתרכז בעשייה כמה שיותר, כדי להשיח את הדעת, ועל מנת להשפיע איפה שאנחנו יכולים להשפיע, כי זה באמת תקופה לא פשוטה, והחוסר אונים הזה של לשבת בבית ולראות את החיילים נלחמים, זה לא פשוט.
לגמרי, אז... לגמרי, אז באמת ניגע קודם במצב, אחרי זה נעבור לכדורסל, ואשמח לשמוע איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
אז באופן אישי אני הכרתי ומכיר הרבה חבר'ה שהיו במסיבה, לא מהמעגל הקרוב, לא מהחברים הכי הכי טובים שלי, אבל ככה זה נגע בכולנו, והחברים של החברים, חלק נרצחו וחלק עדיין חטופים, אז ככה שזה מאוד מאוד משפיע. אפשר לראות את האנרגיה שיש סביב החברים, סביב לדעתי כל אדם שמסתובב ברחוב, זה יושב על כולנו. זה קשה, זה כואב. אני באופן אישי כבר מחכה שהמלחמה הזאת תיגמר, אחרי שאנחנו סיימנו ועמדנו בכל המטרות והיעדים שלנו כצבא. אבל אני כל הזמן שואל את עצמי, מה באמת מקדם אותי, ומה מקדם אותנו כמדינה, ומה עוזר לנו כמדינה, ומה עוזר לחיילים שלנו ולחטופים שלנו. ואני מזכיר לעצמי כל הזמן שזה לא יעזור לאף אחד אם אנחנו נשב בבית ונתאבל ונהיה בחדשות ונכניס לעצמנו רק אנרגיה שלילית. לצערי הרב, אין לנו דרך לעזור להם כרגע, אבל אני מזכיר לעצמי שהדבר היחידי שבאמת יכול לעזור לנו קצת לשפר את האנרגיה, החיילים שומעים, החיילים רואים אותנו חוזרים ממילואים, לשפר את האנרגיה זה באמת להמשיך, לנסות להמשיך באיזושהי שגרה, לנסות להמשיך לייצר אנרגיה טובה, כי בסוף אנרגיה זה דבר מדבק, ואנחנו רוצים להיות באנרגיה כמה שיותר חזקה, עם מורל כמה שיותר גבוה.
אז אתה באמת לקחת על עצמך יוזמה אישית במהלך המלחמה, בכל הנוגע לעבודה שלך כמאמן מנטלי. ספר על זה, וגם באופן כללי על העבודה עם ספורטאים בתוך הסיטואציה הנוכחית.
כן, כמו שאמרתי, עוד פעם, כל אחד בעולמו הצער מנסה לעזור ולתרום כמה שיותר. אז במהלך המלחמה באמת אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות כרגע שאפילו קצת יעשה טוב יותר? והתחלתי להעביר הרצאות לכל מיני קבוצות ומועדונים, זה לא רק כדורסלנים, זה גם שחיינים והתעמלות אמנותית, וניסיתי לגעת בכמה שיותר ילדים, כמה שיותר, כי באמת הילדים, כל מה שהם חווים בשנים האחרונות זה בכלל טירוף מוחלט, ובטח עם המלחמה הזאת, אין להם כל כך כלים, הם לא יודעים איך להתנהג, איך אמורים להתנהג, הם לא יודעים, זה בסדר, זה לא בסדר, זה בסדר להרגיש רע, אני לא יודע, לחזור לשגרה, לא לחזור לשגרה, ובאמת היכולת הזאת להקנות להם את הכלים, ובכלל המשמעות של להבין שזה בסדר רגע להרגיש מתוסכל, זה בסדר רגע להרגיש בלחץ, זה בסדר רגע לפחד, יש בזה משהו נורא נורא פרימיטיבי של פעם, של כל הזמן צריך להרגיש טוב, צריך לשחק אותה שהכל בסדר, צריך לשחק אותה שהכל טוב והכל בסדר, ולא. ואחד הדברים המהותיים שאני מדבר עליהם עם כל ילד ספורטאי ועם כל ילד בפרט, זה באמת לקבל את זה, וואלה, זה לא כיף, לא נעים להיות בסיטואציה הזאת, זה מפחיד, זה מלחיץ, ורק ברגע שאתה יכול לקבל את זה, עצמך לקבל את זה, אז אתה יכול להתחיל בכלל לשחרר את הפחדים ואת הלחצים, ולהתחיל להשפיע.
אז לאט לאט נגיע לכדורסל, וקודם אני אשאל האם קיבלת הצעות מהליגה הלאומית בעקבות העובדה שהעונה הליגה רק משוחקת עם ישראלים?
כן, קיבלתי הצעות מהליגה הלאומית. עוד הרבה לפני ש... האמת, עוד הרבה לפני שידענו ש... לפני שפרצה המלחמה, שידענו שהליגה תהיה רק ליגה של ישראלים, אז קיבלתי הצעות משהו כמו משישה, שבעה מאמנים שונים, שרצו שאני אמשיך ואשחק, והחלטתי שעבורי זה די.
כן, אז זה בהחלט מעניין, כי נוצרה סיטואציה שיכולת בקלות להיות שחקן מוביל בליגה. ספר, האם זאת הייתה התלבטות גדולה, איך נשארים דבקים לתהליך של להיות קודם מאמן מנטלי ועל הצד שחקן, אפשר להגיד, בליגה הארצית, ולא להתפתות פתאום לשנות כיוון בגלל המצב?
אז קודם כל זה, יש כמה כיוונים לדבר הזה. הכיוון הראשון זה עצם הבחירה שלי בכלל לרדת לליגה שלישית ולהפסיק בליגה לאומית. זה היה באיזשהו מקום סוג של מיצוי עבורי. לפני שנתיים בגליל עברתי פציעה לא נעימה ופספסתי משהו כמו 3/4 עונה, וזה הגיע ברגע, הפציעה הגיעה ברגע מאוד מאוד קל, לזה מאוד מדויק עבורי. זאת אומרת, זה היה בסיס של הקריירה שלי, אפשר לקרוא לזה, הייתה לי עונה הכי טובה שהייתה לי עד עכשיו, עד אז, ופתאום הגיעה פציעה, ובאיזשהו מקום התחלתי להקשיב לעצמי יותר, ולהבין, אוקיי, החלום שלי הגדול, היה להיות שחקן בליגת העל, שחקן משמעותי בליגת העל, להוביל. אני גם, בטח מי שמכיר אותי באופי שלי, כל הזמן חשוב לי לשחק, חשוב לי להיות, להשפיע, חשוב לי להוביל, גם אם זה אומר שזה בליגה שנייה. וחיכיתי וחיכיתי, ובאמת הגיעה הזדמנות ועלינו לליגת העל, ואז הגיעה הפציעה הזאת. אבל ברגע שהגיעה הפציעה, הבנתי שאוקיי, הגוף כבר לא יחזור להיות אותו דבר. הייתה לי פציעה בקרסול, שהיא גם פציעה קצת שונה, זה לא רק פציעה אורתופדית, גם פציעה נוירולוגית, והגוף לא יכל להתרפא ב-100%, וזה השפיע מאוד על ההחלטה שלי, כי אני נשענתי מאוד לאורך הקריירה שלי על הגוף שלי, מאוד. הגוף שלי היה כלי מאוד חשוב בהצלחה שלי, וברגע שהגוף לא יכל לחזור להיות 100%, הבנתי שאני לא יכול יותר לעמוד בעומסים האלה, ברמת מקצוענות הזאת, שגם בליגה שנייה היא התחילה להיות ליגה מאוד מקצועית, ו... יהוא שהגיע אז לרעננה, שהוא סופר מקצוען, שהיה לנו חיבור מדהים, פתאום יש דאבלים פעמיים בשבוע, ויש אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, ואחרי הפציעה פשוט באמת לא יכלתי לעמוד בזה, הייתי מגיע שעה וחצי לפני אימון, שעה וחצי אחרי אימון, וזה כבר נהיה מתיש, זה כבר נהיה הפיזיותרפיה, הטיפולים, זה כבר ממש 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 הפך להיות לא כיף. זאת אומרת, הכדורסל זה נהיה מינורי, כי אני כל הזמן מטפל בעצמי. אז החלטתי לרדת לליגה ארצית, להוריד עומס, שם העומס קטן יותר, הרמה לא פחות גבוהה, כמובן בלי זרים, אבל הרמה מאוד גבוהה, והכיוון השני שקיבלתי את ההחלטה הזאת, זה באמת היה ללכת ולשחק עם שתי חברים הכי טובים שלי, מהחבורה הכי קרובה שלי, שגדלנו ביחד מהפנימיה, עוד מווינגייט, מהאקדמיה, שזה גם עומר אלעל וגם אליה בוחנון, אז ככה שאני מרגיש שהתמזל מזלי באמת לשחק עם חברים כל כך טובים, ואצל מאמן מדהים כמובן, אצל אורי קוקיה, מאמן ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזהו, כאילו הכל התבשל והפך להיות נורא נורא מדויק בסיטואציה.
טוב, אז עכשיו נדבר על מסע המשחקים של מכבי רעננה, מסע מאוד מרגש שהיה במהלך המלחמה, ואתה השתתפת במסע כזה בשנה שעברה, אז ספר קצת על החוויות שלך ואיך זה היה לראות את מה שהיה השנה.
קודם כל זו חוויה מטורפת, פשוט חוויה מטורפת. מתי הבנתי שהחוויה הזאת היא אמיתית? רגע שראיתי את קוואי הסתכלתי עליו איך הוא מתחמם, וראיתי את דמיאן לילר, זה היה נראה, אוקיי, טוב, זה משהו אחר, זה משהו שונה. מאוד נחקק לי מהחוויה זה שהמשחק עצמו התחיל במשהו כמו 7:30 בערב, ואתה מגיע כמו, משהו כמו 3 שעות לפני, כן, הגענו בארבע, 4:30 לאולם, ואתה רואה כבר את ליליארד 3 שעות לפני, כבר זורק שלשות מהצהוב, שזה בערך מהחצי שלנו בישראל, זורק שלשות בלי הכרה, בלי הכרה, זרק שם משהו כמו 1,000 זריקות בשעתיים שישבתי שם, ופשוט עם פה פעור אני יושב ומסתכל עליו עובד, וזו חוויה מטורפת. בכלל, לדעתי זה מבורך לחבר את ישראל למקום כמו NBA, הם לא כל כך מכירים, הם לא כל כך פתוחים, הם אפילו לא ידעו באמת מי אנחנו, באיזה ליגה אנחנו, הם לא מכירים, אבל עצם העובדה שאתה מניף את דגל ישראל, עצם העובדה שאתה בא ואתה מדבר עברית, ושומעים אותך, ואתה מספר קצת על ישראל, ואתה שם את ישראל על המפה, בעיניי זה מבורך.
אז עכשיו נעשה את המעבר המלא לכדורסל, ואשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל.
איך התחלתי לשחק? האמת שאני בגיל 5, אמא שלי רשמה אותי לחוג ריקוד, ריקודים קלאסיים, ואני לא אשכח שאבא שלי הגיע לאיזה שיעור ששהוא ראה אותי רוקד, והוא פשוט התחרפן מזה, הוא אמר לי, לא שיש לו משהו נגד ריקוד, אבל הוא פשוט לא הבין מה אני עושה, ילד כזה גדול, הייתי אז ילד מאוד שמן, גדול, ואני כולי מגושם כזה, נופל כל שנייה, לא מצליח לעשות את הצעדים, הוא אומר לי, בוא בוא בוא, אתה סיימת בריקוד, בוא נרשום אותך לכדורסל, בוא נראה איך זה נראה. ובאמת מגיל 6 ככה כבר נכנסתי לעולם של הכדורסל, התמכרתי, הייתי ילד די שמן לאורך כל הקריירה שלי, לאורך כל שנות הנעורים שלי נקרא לזה, ילד מאוד שמן, אף אחד לא באמת חשב שאני אהיה שחקן כדורסל, גם אני בהתחלה לא חשבתי שזה באמת אופציה ריאלית, אבל פשוט התאהבתי במשחק, ואני לא יודע אם מדבר על זה, אבל אני הייתי מוכן להקריב המון, המון, בשביל לצאת שחקן כדורסל.
גדלת במחלקת הנוער של הפועל חולון, מה אתה יכול להגיד על החוויה שם?
החוויה הזאת חוקה לי כחוויה מדהימה, באמת, אני מאוד נהניתי, מאוד אהבתי שם את האנשים, שם מנהל מקצועי כבר משהו כמו 30 שנה לדעתי בשם אופיר ולדמן, שמאוד התחברתי אליו והוא עזר לי מאוד, עזר לי מאוד, ובכלל כל החוויה הזאת של חולון, שאתה מתאמן באולם הפחים שם, ואנחנו מתאמנים במגרש בחוץ ליד, מגרש מלפני 60 שנה, ושם את הקיוסק המיתולוגי של יוסף, בכלל כל הדבר הזה זה חוויה מדהימה, בתור נער לגדול במחלקת נוער כזאת, זה חוויה באמת מדהימה.
דיברת על הקרבות שעשית, והיו לך הרהורי פרישה מוקדמים, מה אתה יכול להגיד על זה?
כן, כן, כי אני באמת, אני היום רואה כמה זה, רואה מקרוב, פוגש כמה זה קשה להיות שחקן כדורסל, פוגש את האתגר, את התחרות, יש המון המון, המון חבר'ה צעירים שחולמים להיות שחקנים, ובדיעבד שאני מסתכל אחורה, אני מסתכל על עצמי, ילד ששיחק בילדים מחוזית, שיחק בנערים מחוזית, אף פעם לא היה שחקן בולט, אף פעם לא היה שחקן מוביל, לא היה שחקן משמעותי, עם גנטיקה לא הכי טובה, ההורים שלי הם הורים די מלאים, ומעולם לא התעסקו בספורט, ואני כאילו מסתכל אחורה, ואני מבין שקרה משהו מאוד מאוד מיוחד, בדרך שעזר לי להיות שחקן כדורסל, זה מרגש, וזה מדהים להבין שאתה לא באמת צריך להיות הכי מוכשר, אתה לא באמת צריך להיות הכי טוב, זה לא כל כך מעניין מה קורה בגיל 14-15, הרבה חבר'ה הם רוצים נבחרות ורוצים בלאומיות, בקבוצות הכי חזקות, אבל זה לא באמת משנה, זה משנה מה הדרך שאתה עושה, מה הדרך שאתה עובר. ואני זוכר שבגיל 14-13 שהחלטתי שאני הולך להיות שחקן כדורסל, אני זוכר ששם כבר החיים שלי השתנו, זאת אומרת זה היה אוקיי, אני עכשיו צריך לעשות דברים מאוד מאוד שונים ומיוחדים, וזה אומר לקום כל בוקר במשך, דעתי מגיל 13 עד גיל 18, כל בוקר קמתי ב-5:30, 6 בבוקר, הלכתי להתאמן, הלכתי לרוץ בעיקר כדי להוריד במשקל, זה אומר להתחיל לאכול בריא, וזה אומר לחלום שאתה יכול בסיטואציה שאף אחד לא באמת חושב ומאמין שאתה יכול. אז זה מאתגר, זה מאתגר, אבל זה אחת הסיבות שפניתי לעולם המנטלי, כי באמת בסוף כולם נורא חושבים שהם יודעים מה נכון לך, ומה אתה יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות, אבל את הנפש שלנו אף אחד לא רואה, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע כמה הפוטנציאל המנטלי שלך, כמה השריר המנטלי שלך הוא באמת חזק, כמה אתה מסוגל להשיג, ויש לך אחריות מאוד מאוד גדולה, ואם אתה יכול לקחת אחריות, ולנהל את עצמך, ולהתנתק ממה הסביבה חושבת, ומה הסביבה אוהבת נורא להציב לך לימיטים, ומה הסביבה, מה הלימיט שהסביבה מציבה לך, אם אתה יודע להתנתק מזה, ולהגיד לעצמך, אוקיי, אני מציב לעצמי את הרף, אני לא יודע מה יהיה, נכון, אני לא שולט בתוצאות, אבל אני יודע שעכשיו, היום, בהווה, בגיל 13, 14, 15, אני הולך לעשות באמת את הכי טוב שאני יכול, ומשם נחיה עם התוצאות.
התקופה שאתה מדבר עליה היא באקדמיה בווינגייט. כן.
כן, אני אפילו לא נכנסתי לזה, זה עוד לפני האקדמיה. בגיל 16 עברתי לאקדמיה בווינגייט, זה היה השנתון הראשון שלנו שפתחו את האקדמיה, זה שנתון 94, ואחד השחקנים הגבוהים שהיו אז, דניאל ססון, זיכרונו לברכה, אז הוא החליט לעזוב את האקדמיה בזמנו, והם חיפשו שחקן גבוה, גדול, מין סנטר כזה, כי אף אחד באקדמיה לא רצה להיות סנטר. באקדמיה כולם חלמו להיות גארדים, לשחק ב-NBA, ביורוליג, בתור 2-3. אז גם מי שהיה 2 מטר, אף אחד לא רצה לשחק סנטר. אז התפנה מקום כביכול לבחור גדול, שישחק בעמדת הסנטר, שיבוא באימונים וייתן גוף, ואיך שהוא הגיע אליי, התגלגל אליי ההזדמנות הזאת, רובי בלינקו פגש אותי ונתן לי את ההזדמנות, רובי אגדה, גם חייב לציין אגדה, נתן לי את ההזדמנות להיכנס לאקדמיה, ושם באמת גם נחשפתי אוקיי, וואו, בונה, יש פה שחקני כדורסל ממש טובים, הרמה מאוד מאוד גבוהה, אז אם חשבתי שאני עובד קשה, אוקיי, עכשיו כולם עובדים קשה, אני צריך להגביר, אני צריך לעבוד עוד יותר קשה. אני מה שצריך לקרות, כי אחרת אני משחק ליד רפי מנקו וליד איגור קולשוב וליד אליהו חנונס בזמנו שהיה שחקן נבחרת מהטובים בארץ, והיו שם אסופה של שחקנים באמת ברמה מאוד גבוהה, ואמרתי, טוב, זה לא קל, אבל בוא נתחיל לעבוד, בוא נראה מה יהיה, בוא נראה לאן זה יוביל הדבר הזה.
הגעת עד למבחנים בצ'סקה מוסקבה, ומשם התחלת את הקריירה בטריומף ליוברצי הרוסית לצד יובל נעימי. תספר איך כל זה התגלגל.
האמת שבמקרה, אבא שלי הוא יליד ברית המועצות, אז הוא הכיר שם איזה אדם ברוסיה שהיה בארץ וראה אותי באחד האימונים, והוא באקדמיה מאוד השתפרתי, בכיתה י"ב כבר הייתי, כבר ממש הגוף שלי התעצב והיכולות שלי בכדורסל, ממש התחלתי להשתפר, והוא הזמין אותי, הוא אמר לי, יאללה בוא תנסה, מה יכול להיות, תנסה, תבוא להיבחן שם. יש שם ליגה ברוסיה של קבוצות בת, זה 18 עד 24, אז ככה שיש שם מקום, יש איפה לשחק, אם אתה מספיק טוב. והלכתי להיבחן בצסקה, זה היה מצחיק, הייתי שם באולם אימונים של הבוגרים, אני רואה שם את תאודוסיץ' ואני רואה שם את ננת קרסטיץ' היה שם שחקן NBA, ואני מסתכל ואני ילד בן 18 שעוד לא מבין כלום מהחיים שלו, ואני עם ריר מסתכל מהצד, אבל נבחנתי שם באימונים, הם נורא נורא, דבר אחד היה מאוד בולט, זה השכל שלי בכדורסל, זאת אומרת זה היה היתרון שלי, מזה הם נורא התלהבו, כי כמובן פיזית הייתי רחוק מהם שנות אור, הם אתלטים מטורפים, מקצועית הייתי רחוק מהם שנות אור, אבל הם נורא התלהבו מזה שאני חכם במשחק, זה היה כאילו וואו, זה היה להם מוזר, ובצסקה נבחנתי, לא היה להם שם מקום, כי הקבוצה הייתה מלאה, הם לקחו שחקן אחר שהגיע מחול, כל קבוצה יכלה לקחת שחקן אחד, אז הם שלחו אותי למבחנים בטריומף, ושם באמת הם גם מאוד מאוד התלהבו, ואיכשהו מצאתי את עצמי שם במשך כמעט 3 שנים, נעים מצחק בקבוצת בוגרים, ואני הייתי בקבוצת בת, והייתי מתאמן גם עם הקבוצת בוגרים, אבל כמובן שלא שיחקתי שם, זה היה קבוצת יורו-קאפ מדהימה.
ואיך היו החיים במדינה זרה בגיל כל כך צעיר?
לא קל, לא קל, בטח לא במדינה כמו מוסקבה, ברוסיה, כאילו, בעיר כמו מוסקבה, זה כאילו מינוס 30 זה הברירת מחדל שם, בקיץ זה מינוס 10, אז אתה צריך להתרגל, אנשים שם לא הכי חמים, כל אחד נורא בעולם שלו, פחות מעניין אותו עכשיו חברים, פחות מעניין אותו עכשיו להיות ביחד, אז זה היה רגע שוק, אני לא אשקר, היה לי שם תקופה מאוד מאוד קשה, באמת ברמה שאני כאילו שאלתי את עצמי, מה אתה עושה פה? למה אתה פה? כאילו, למה אתה לא בארץ שחק איפשהו בליגה שרבית, מבחינתי רק שחק איפשהו ולא תשתגע? היו המון המון פעמים שאלתי את השאלה הזאת, אבל יש משהו מאוד מאוד מחשל, ואני ידעתי את איפשהו בתת מודע, ידעתי שאם אני אעבור את השנתיים וחצי האלו, ידעתי שדברים טובים יקרו. לא ידעתי אם בכדורסל או בחיים, אבל ידעתי שבן אדם, ילד בן 18 רגיל, לא קם בבוקר, ב-6 בבוקר, למינוס 30 או מינוס 20, ועושה אימון אתלטיקה בחוץ. זה, ככה הם חיו, ככה זה היה הרגל של המועדון. כל בוקר 6:30 מתחילים את האימון בחוץ. למה? כי זה מחזק את החוסן המנטלי, זה מה שהם מאמינים. וההתמודדות הזאת, עוד התמודדות ועוד התמודדות ועוד התמודדות, יוצרת מין איזשהו חוסן מנטלי עמוק, משהו שאתה לא מודע אליו בגיל 19-20, אתה לא באמת רואה את זה, אבל עם השנים אתה מבין בדיעבד שזה מתנה הכי גדולה שיכלתי לבקש.
וואו, אז זה באמת מדהים, ובקריירת הבוגרים פרצת בהפועל חולון, אני אביא פה ציטוט של אלעד חסין בזמנו, אלון ספיר זה שחקן בית שגדל בחולון ויכול להיות פה הרבה מאוד שנים, הוא עובד קשה כל השנה וידעתי שההזדמנות שלו תגיע, דריק שרפ כל הזמן דיבר על אלילי הכדורסל ואני מאמין בהם, והם מחזירים לאלון כי הוא עובד קשה, שחקן מאוד ממושמע, בחור סופר חיובי, שולח הודעות בוואטסאפ הקבוצתי ומעודד אחרי הפסדים ועתידו עוד לפניו. מה אתה לוקח מהתקופה הזאת בחולון? האם אתה זוכר את הציטוט הזה?
כן, בוודאי, איך אפשר לשכוח. השנה הראשונה שלי בליגת העל, זה היה אחד הרגעים הכי קסומים, זה היה ציטוט אחרי משחק שקלעתי בו 9 נקודות לדעתי, או 8, אני לא בדיוק זוכר, וזה היה באולם הפחים, וזה כביכול היה משחק הפריצה שלי לתודעה. הייתי אז שחקן 12 בהפועל חולון, אף אחד לא חשב בכלל שאפילו בצחוק אני דוח על הפרקט, ואיכשהו מצאתי את עצמי בסוף השנה שחקן חמישייה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע איך זה קרה, זאת אומרת, לא יודע איך הגעתי לסיטואציה הזאת, אבל אני כן יכול להגיד שאלעד צדק, כי אני באמת עבדתי מאוד מאוד קשה, ולפני איזה חודשיים, איזה חבר מהכדורסל שאלף לי שאלעד דיבר בפודקאסט, ואפילו בלי לשים לב, הוא דיבר על זה, והוא דיבר על הסיטואציה שלי, כי זו סיטואציה מיוחדת, כי אני לא הייתי אמור להיות שחקן, לא עשיתי נבחרות, ולא הייתי אמור לשחק ברמה הזאת. והוא דיבר על זה, וגם אני היום בדיעבד מבין את זה, הוא דיבר על דבר שנקרא victim mentality, ספורטאים. הרבה מאוד שחקנים, הוא ציין את זה יפה, שהרבה מאוד שחקנים צעירים שעולים, עולים בתחושה כאילו מישהו חייב להם משהו. כאילו, אוקיי, הייתי בנבחרת, אז אני צריך לשחק. הייתי במכבי או בירושלים או בחולון, לא משנה, אני צריך לשחק. ואני זוכר שמה שאפיין אותי מאוד מאוד, בצורה ככה, זה היה נורא בולט, מי שראה אותי, זה שאף פעם לא הרגשתי שמישהו חייב לי משהו. אף פעם לא הרגשתי שאוקיי, אני עכשיו עומד בצד באימון שחקן 12, והמאמן קורא לי להיכנס, אף פעם לא, זה לא התהווה באיזשהו פרצוף או באיזשהו תחושת תסכול. זאת אומרת, אני נורא הרחתי את כל מה שהרווחתי, כל מה שהגיע אליי, זה היה נורא וואו, כאילו, וואו, איזו הזדמנות מדהימה לעלות לפרקט בתור שחקן 12 ולהתאמן עם חולון. וואו, איזו הזדמנות פתאום להיות שחקן רוטציה. זה כאילו, שום דבר לא בא לי באופן טבעי. הייתי צריך נורא להילחם על כל דבר, ולרגע לא הרגשתי שאוקיי, מישהו פה יותר טוב ממני, או מישהו פה, הוא שיחק שם, והוא שיחק פה, כאילו ידעתי בגלל הדרך שעברתי, ידעתי שאוקיי, זה עניין של זמן, נעבוד קשה, מתישהו ההזדמנות תגיע, ושהיא תגיע אני יודע שאני אהיה שם. ובאמת, זה היה חוויה מדהימה בחולון.
בחולון שיתפת פעולה עם וויל קלייברן, האם כבר אז ראית שהוא הולך להיות שחקן טופ יורוליג?
זה הולך לשתי צדדים. הצד הראשון זה שהוא הגיע לאימון הראשון, אני לא אשכח, אלעד חסין הביא אותו, והוא פשוט זרק כדורים לקרש. היה לו קליעה, הקליעה שלו הייתה פשוט מזעזעת, אפשר לקרוא לזה, מזעזעת. אבל ראו את הפוטנציאל הגופני שלו, וראו מאיזה חומר אנושי הוא רץ. הוא היה האדם אולי הכי נחמד והכי חמוד שפגשתי לאורך שנותיי כשחקן, חסר אגו, וזה מה שעזר לו להתקדם, כי ברגע שהוא הגיע ולמד ממאמן כמו אלעד, הרבה שחקנים עברו דרך אלעד חסין והתקדמו גבוה בקריירה שלהם. אז כל עוד ידעתי שברגע שראיתי אותו שהוא היה חסר אגו, וראיתי את הגוף שלו ואת האתלטיות שלו, הבנתי, אוקיי, הולך להיות פה משהו מיוחד. להגיד לך שחשבתי שהוא יהיה שחקן טופ טופ יורוליג, לא, זה לא עבר לי בכלל לרגע אחד בראש.
בחולון היה לך סיפור מיוחד עם רופא שיניים, תכניס אותנו קצת לזה.
וואי, זה היה, זה באמת היה, עד עכשיו המכה הזאת כואבת לי, חטפתי את המכה הזאת מעמדי אנג'אי, סנטר של נבחרת ניגריה לדעתי, הוא היה בזמנו, ששיחק בהרצליה, זה היה באולם החדש, משחק ראשון של העונה באולם החדש, של הפועל חולון, מאחל טוטו. התרגשות סי, אתה יודע, חיכיתי למשחק הזה, וואו, כאילו עליתי בחמישייה, אחרי משהו כמו 3 דקות, עמדי אנג'אי החליט שהילד הזה מחוסל, כאילו, כמובן בטעות, בטעות, הוא לקח את המרפק שלו, הוא לא ראה אותי, הוא הסתובב אחורה, והוא פשוט נתן לי מרפק לתוך השיניים, שבר לי שם משהו כמו 4 שיניים, משהו כזה, ראיתי את השיניים שלי על הרצפה, וזה היה כואב, זה היה בהחלט כואב, עד עכשיו אני, באמת, אני לא צוחק, עד עכשיו, שאני נזכר בזה, מתחיל לפרוב לי הפרצוף, אבל תוך כדי המשחק, בחולון, האוהדים נורא נורא קשורים לקבוצה, היה שם אוהד שיש לו קליניקה לרפואת שיניים, משהו כמו 2 דקות הליכה מהאולם, תוך כדי המשחק, הלכתי לקליניקה, הוא הלחש לי את כל המקום, הרדים אותי שם, אני לא יודע מה, נתן לי שם זריקות של סוסים, לא הרגשתי כלום, אני עולה למשחק, חוזר למשחק, מחצית שנייה, עם 3 שיניים חסרות, שן אחד הוא הדביק לי, אבל לא כואב לי כלום, אני חצי מסומם, ובסוף זה היה מצחיק, כי קלטתי את 2 זריקות העונשין הכי חשובות, ששלחו את המשחק להערכה, ואני חושב שאם לא הייתי מסומם, לא הייתי קולע את 2 זריקות האלה, אני די משוכנע, באמת, שאם לא הייתי מסומם, הלחץ שהיה שם במשחק הזה, אין סיכוי שהייתי קולע את 2 זריקות, אז אני עד היום מודה לרופא הזה, וגם אלעד מודה לרופא הזה, כי בסוף ניצחנו את המשחק.
וואו, אז סיפור באמת יוצא דופן, ואחרי זה גם שיחקת אצל עודד קטש בפועל אילת. ספר על החוויה הזאת, בטח כשהיום הוא מאמן מכבי תל אביב.
תשמע, עודד זה חוויה שונה. עודד זה, אני חושב שכל מי ששיחק אצל עודד יכול לתאר מין חוויה חוץ גופית כזאת, לא יודע להסביר, זה הדרך שבה הוא מדבר על כדורסל, הדרך שבה הוא רואה את המשחק, זה משהו שאני לא נתקלתי. עברתי הרבה מאמנים טובים ולא פחות טובים מעודד, פשוט עודד יש לו מין הסתכלות נורא נורא מיוחדת, יצירתית בטירוף, וזה היה וואו, כאילו אני במשך 2 שנים הייתי עם פה פעור, רק רוצה להקשיב וללמוד ולהבין את השפה שהוא מדבר בה. כאילו זה היה באמת, אני נהניתי בטירוף.
היו לך כמה סלים משלושת ריבי מגרש באלת, מה אתה זוכר מזה?
מה אני זוכר מזה? זוכר שנגמר המשחק, ועודד הביא לי כפה, צ'פחה לעורף, זה מה שאני זוכר, אחד מהשלושות הייתה 3 חשובה, זרקתי את הכדור, אני לא יודע, ניסיתי להוריד שם ציפור, ואיכשהו הכדור נכנס, ועודד נתן לי שם צ'פחה, אני יודע, זה היה מבסוט.
באלת הייתה תקרית של שחקנים זרים במועדון לילה, ואתה היית עד לזה, עד כמה זאת הייתה חוויה לא פשוטה שחברים לקבוצה עברו?
חוויה בהחלט לא נעימה, לא נעימה, ובלשון המעטה נקרא לזה. בשנייה אחת הייתי עם 2 שחקנים אמריקאים, חברים טובים שהיו איתי בקבוצה, במועדון. בשנייה אחת זה פשוט התלקח ויצא מכל פרופורציה ומכל לא יודע, פשוט איבד צלם אנוש לגמרי, התחילו שם להטיח אחד בשני בקבוקי וודקה, ויצאו שם חבורה של משהו כמו 15-20 איש, יצאו מהמועדון והתחילו לזרוק בקבוקי וודקה לעבר השחקנים, והתחילו ממש להכות אותם, וזה היה קצת מטלטל. זה היה קצת מטלטל, זה היה לא פשוט. גם אני, ילד בן 21, חפש את עצמי, לא מבין מה עושים בסיטואציה כזאת. זה היה לא נעים לצפייה. בטח שאתה אומר, כאילו, על מה? למה? מה קרה פה? אף אחד לא עשה שום דבר. כאילו, מה... בסדר, היום אנחנו מבינים בדיעבד שהאגו לפעמים גורם לנו להתנהג בצורה שאנחנו לא רוצים להתנהג בה. אבל זה היה בהחלט חוויה לא פשוטה. אני שמח שכולם יצאו בשלום והמשכנו הלאה.
בעונת 2017-18 שיחקת עם מכבי קריית גת בליגה הלאומית ושיתפת פעולה עם אור קורנליוס. מה מאחד את אור כשאתה מסתכל אחורה? היום הוא שחקן הגנה אדיר בהפועל ירושלים ובאמת סיפור סנסציה.
כן, אור שיחקתי איתו גם בקריית גת וגם באשקלון למשך חצי עונה. תשמע, יש דבר אחד מאוד מאוד בולט אצל אור קורנליוס, וזה ש... לא פגשתי הרבה שחקנים שעובדים כל כך קשה כמו שהוא עובד. לא פגשתי. זה מאוד בולט. מי שפוגש אותו זה מאוד מאוד בולט, ברמה שאני לא אשכח שעד תקופה שבימי שבת קיבלנו חופש באשקלון. בגלל הנסיעות, בגלל כל הבלגן שהיה שם עם ההפסדים וזה, אז היו נותנים לנו לפעמים ימי חופש כדי להוריד לחץ, רגע להירגע, לנקות את הראש. ואני, היה לנו מגרש, היה שם שעה פנויה, ואור באופן קבוע היה חופר לי בטלפון, אלון, אנחנו נוסעים, אני בא לאסוף אותך ואנחנו נוסעים לאשקלון כדי לזרוק. וכאילו אנחנו גרים בתל אביב, ונוסעים עד לאשקלון, משהו כמו שעה נסיעה ביום שבת, שכאילו אף אחד לא באמת רוצה לנסוע. וזה היה, יאמר לזכותו, שהוא פשוט עבד מאוד מאוד קשה, הוא הרוויח, לא מפתיע אותי בכלל למקום שהוא נמצא בו. הוא הרוויח את זה ביושר, הוא הרוויח את זה ביושר. ילד מדהים.
בליגת הקורונה בעונת 2019-20 הגעת להפועל ירושלים, ואפשר להגיד שזה קצת מזכיר את מה שקרה לאחרונה, שפתאום הקבוצה הייתה צריכה עוד שחקנים, בעיקר ישראלים. מה אתה לוקח מהחוויה הזאת, שוב אצל עודד כמובן?
קודם כל אמרתי לך, ברגע שהיה לי אופציה להקשיב לעודד מדבר על כדורסל, זה היה אוקיי, טוב, אתה לא יכול לסרב. הייתה חוויה מיוחדת, באמת הייתה חוויה מיוחדת, להיות שם עם השחקנים האלה ולראות את תמיר ואת הגיבוש שהיה להם עם תמיר ופלדין, זה היה תקופה שהם היו במומנטום לדעתי מהטובים באירופה, גם פלדין וגם... בריימו וזלי ונימרוד, הם התחברו והיה כיף לראות את הקבוצה הזאת איך היא משחקת כדורסל. זה היה כדורסל באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, היה שם שטף מטורף ואני נהניתי מכל רגע. הפועל ירושלים זה מועדון ענק וההתנהלות שם התנהלות מקצועית ברמות, וזה היה כיף להיות שם.
הזכרת את אמיר בלט שהיום כמובן מככב במכבי תל אביב, וגם נקודת מבט של מאמן מנטלי, איך אתה רואה את הפריחה שלו למרות חיסרון הגובה?
כן, האמת שתמיר זה פשוט יכול להיות מודל לחיקוי והשראה עבור המון 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 ילדים שחולמים לשחק כדורסל. כמו שאמרת, הוא לא הכי גבוה, הוא לא הכי פיזי, אבל אנשים לא, אולי לא מבינים את זה, אבל הוא מאוד מאוד חזק מנטלית, מאוד מאוד, זאת אומרת זה משהו שמאפיין אותו. אני תמיד אומר בטח לספורטאים שאני עובד איתם, בפן המנטלי יש שלוש צלעות שצריכות להיות מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל שתיים מתוך השלוש צריכות להיות וואו, זה הצלע הפיזית, זה הצלע המקצועית והצלע המנטלית. ומה שמאפיין את כל הספורטאים שמצליחים, זה לא הצלע הפיזית והמקצועית, זה שלכולם יש את הצלע המנטלית, יש להם אותה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז גם אם פיזית אתה קצת פחות טוב, אתה לא הכי גבוה, עוד פעם, מה זה פחות טוב? הוא לא הכי גבוה, אבל הוא שומר והוא לוחץ את הכדור בצורה מדהימה. אבל גם אם מספיק שאתה תהיה חזק בצלע המנטלית, פלוס צלע אחת נוספת, מקצועית או פיזית, אתה יכול להגיע מאוד מאוד גבוה. ותמיר הוא באמת דוגמה מצוינת לחוסן מנטלי, אפשר לראות אותו, הולכתי 50 זריקות ברצף, והוא לא נותן לתוצאה לנהל אותו, הוא לא נותן לתוצאה להגדיר אותו, שזה מאוד מאוד יפה, כי זה לא בשליטתנו אם הכדור ייכנס או לא, לא תמיד אנחנו נקלע, לא תמיד אנחנו ננצח, אבל אפשר לראות שהוא נורא מרוכז בפעולות, בדברים שבשליטתו, וזה באמת יפה לראות.
כמו שאמרת מוקדם יותר, עלית ליגה כקפטן הפועל גליל עליון בעונת 2020-2021, ושם שיתפת פעולה עם גבי צ'צ'שווילי, שגם סימן אותך כאחד השחקנים שמהם הוא למד. מה אתה יכול להגיד גם על עליית הליגה, גם על צ'צ'שווילי שכיום בירושלים?
על עליית הליגה, אני קודם כל זה היה רגע מדהים, זה היה רגע מדהים, גדול. זה היה משהו מיוחד, דברים התחברו שם בצורה יוצאת דופן. כאילו, הניצחון בפלייאוף וגם בבית שניצחנו במשחק 5, שהיה הרבה לחץ ואפול הקבוצה פשוט מצוינת הייתה אז, והיה מאוד 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 קשה, אבל הדברים התחברו והצלחנו לעשות את זה, זה היה ללא ספק הרגע הכי מרגש שהיה לי בקריירה, וזה מועדון פשוט מדהים, גליל זה, יש שם אנשים ברמה הכי גבוהה שאפשר לבקש עבור ספורטאים, עבור הכדורסל הישראלי, ומגיע להם, זאת אומרת הם הרוויחו את זה ביושר, זה המועדון, זה לא אנחנו, אני תמיד אומר השחקנים, אנחנו היינו איפשהו קבוצה טובה, אבל זה מעבר לשחקנים, זה מעבר לקבוצה עצמה שהייתה שם, זה המועדון עצמו, ההילה שיש מעל המועדון הזה, זה היה ברור שזה עניין של זמן עד שהמועדון הזה יחזור חזרה לליגת העל, כי זה המקום שלו, ואנחנו רואים היום, שהם מקום ראשון בדקות לישראלים, מקום ראשון בכל כך הרבה דברים שקשורים לפיתוח הכדורסלן הישראלי, והכדורסל הישראלי, אז קודם כל שפו שהם עושים את זה גם בליגת העל, וגבי צ'צ'שווילי זה פשוט, אתה רואה מהרגע הראשון, קודם כל זה ההתאהבות מהרגע הראשון, אני מאוד מאוד התחברתי לילד הזה, ועד היום אנחנו מדברים ועובדים גם על הפן המנטלי, ואנחנו מדברים על המון דברים, אנחנו מאוד ככה קרובים, אבל ראית מהרגע הראשון שהוא הגיע, ראית שמדובר במשהו מיוחד, ואני חושב שהוא עוד לא קרוב אפילו ל-50% מהיכולות שלו, של לאן שאני חושב שהוא יכול להגיע, נקרא לזה. הוא הולך להגיע גבוה, הוא שחקן מיוחד, סופר אינטליגנט, בחור סופר בוגר, ועוד פעם, זה הפן המנטלי שמאוד מאפיין אותו, זאת אומרת, הוא מאוד קשוב, נורא כיף להיות בחברתו, הוא לא מתנהג בהתאם לגילו, אף פעם לא הרגשתי שאתה ילד בן 20, הרגשתי כאילו יש שם בחור בן 40 בקבוצה. זה נורא מאפיין אותו, והוא נורא אהב ללמוד, עובד מאוד קשה, ואין לי ספק שירושלים ייהנו ממנו בשנים הקרובות.
דיברת מוקדם יותר על הקושי עם זה שלא שיחקת בליגת העל עם הקבוצה בעקבות פציעה, איך באמת מתמודדים עם מצב כזה שהגעת לבאר ולא שתית ממנה?
שמע, זה היה קשה, אני לא אשקר. זה היה רגע, היה לי שם חודש שאני ממש, אפשר לקרוא לזה, חוויתי סוג של דיכאון. זה היה, היה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה, מאוד קשה. כי זה הרגע, ושם כיוונתי, רציתי שזה יקרה מאוד, אבל אנחנו למדים, אני למד בחיים, שלא תמיד מה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו מתכננים קורה. ו אם אתה שואל איך באמת התמודדתי עם זה, אני בעצמי עובד עם מאמן מנטלי, ואני נורא מחובר למקום הזה, נורא מחובר לפן המנטלי, ואני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל בגדול, 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 אני גם אז הייתי באמונה שכל מה שקורה קורה לנו בצורה מאוד מדויקת, ובכל סיטואציה אפשר, אם נחפש מספיק טוב, אפשר למצוא את הטוב, אפשר להבין, אוקיי, מה הטוב שאפשר להוציא מפה, למה זה קרה לנו, מה אנחנו יכולים להרוויח. ובאמת, בתקופה ההיא, פנה לי המון זמן, וזה היה השלב שפתחתי את הקליניקה של האימונים המנטליים, וזה משהו שלא היה קורה, אם לא הייתי נפצע, זה לא היה קורה, ואני לא יודע מתי זה היה קורה. אז ככה שהצעתי ניסויים לאשתי, וקרו הרבה דברים טובים, דווקא בסיטואציה נקרא לזה שהיא כל כך שחורה, כביכול בחיים שלי, כאילו, כן, אפשר לקרוא לזה, זה היה רגע מאוד מאוד לא נעים, תקופה קשה, אבל במקביל קרו המון דברים טובים, זאת אומרת לא העלמתי את זה שרע לי וקשה לי, אלא פשוט באמת עם עבודה מנטלית קשה, בחרתי להתרכז בדברים הטובים, בדברים החיוביים. זה היה קשה, אבל אני שמח שהצלחתי לעשות את זה.
בעונה שעברה ברעננה שיחקת כמה פעמים מול בן שרף, הכישרון בן ה-17 של קריית אתא כיום. מה אתה יכול להגיד עליו מהחוויה במשחקים מולו?
כמו שאמרתי על גבי, זה מאוד דומה. אתה לא מרגיש שעומד מולך נער בן 17-18. אתה מרגיש שאתה משחק נגד שחקן שמשחק כבר בערך 30 שנה כדורסל. זה מאוד בולט לעין. רמת הבגרות שלו, איך שהוא מקבל את ההחלטות, שכל, האינטליגנציה. וכנ"ל כלפי, כמו שאמרתי לגבי גבי, זה אותה סיטואציה. הילד הזה הולך להגיע רחוק, השמיים הם הגבול עבור. זה נפיל אני קורא לזה, משהו מיוחד, לא מה שרואים כל יום.
דיברת על ההגעה לעולם האימון המנטלי בתקופה שהיית פצוע. האם היה לך מודל לחיקוי בכניסה לעולם הזה?
מודל לחיקוי בפן המנטלי, אתה מדבר?
כן. כמאמן מנטלי, כן.
כן. זה לא מודל לחיקוי, אני יכול לקרוא לזה סוג של מנטור. מנטור שהתחברתי אליו בצורה יוצאת דופן. ועד היום אנחנו בקשר, אני גם עובד ביחד איתו, זאת אומרת, אני מאמן תחתיו גם בנוסף לקליניקה האישית שלי, וזה עודד קרבצ'יק, לדעתי מהמאמנים המנטליים המובילים בארץ, בחור סופר מיוחד, שאז באותה תקופה עשה לי מאוד טוב להיות קרוב אליו ולהתחבר לידע שלו ולתכנים שלו, זה מאוד מאוד עזר לי. הוא מאמן מנטלי, הוא עבד עם עומרי כספי, והוא עובד עם ארטום דולוגופיאט, ועם ניקול זליקמן, והוא באמת רמה מאוד מאוד גבוהה של הדרך שבה הוא מסביר את העולם הזה. זה מגיע מהיהדות ומתורת הנפש, והוא היה סוג של מנטור, ועד היום סוג של מנטור עבורי, שאני לומד ממנו המון, המון.
ובכניסה שלך למקצוע הזה, כמה זה דרש ממך מבחינת למידה, האם זה היה למידה של ספרים, של דברים שקרבצ'יק אמר. תכניס אותנו קצת לתהליך.
אוקיי, אז על מנת להיות מאמן מנטלי במדינת ישראל, אתה צריך לעבור הסמכה ולקבל תעודת מאמן תחת לשכת המאמנים. ואני למדתי במכללת יוזמות, זה תהליך של שנתיים, שבשנתיים האלה אתה באמת קבל המון המון ידע, המון תוכן, ולאחר השנתיים האלה אתה צריך לעבור התמחות, משהו כמו 150-200 שעות, עד שאתה מקבל את התעודה. כל התהליך הזה לקח לי משהו כמו 3 שנים, ותוך כדי גם פגשתי את עודד, את קרפצ'יק, וזה ככה פתח אותי לעולם הזה, ממש הכניס אותי לעומק של הדברים, לעומק של העומק. מי שמכיר את עודד, הוא מדבר דברים מאוד רוחניים ומאוד עמוקים, והשלב האחרון שעשיתי זה, הדבר האחרון שעשיתי זה באמת התמחות בעבודה עם נוער וילדים, שזה כמובן ידעתי שזה החלום שלי וזה מה שאני אעשה, ואני עובד היום עם המון 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 ילדים ונערים מכל מנעד הקשת רחבה של ילדים, זה לא רק כדורסלנים או ספורטאים, זה ילדים שמגיעים עם קשיים ואתגרים לאו דווקא שקשורים לעולם הספורט.
איך אתה רואה את ההתפתחות של התחום בארץ בשנים האחרונות?
תשמע, ההתפתחות היא מטאורית, כי בהתאם גם נקרא לזה להתפתחות של ההתמודדות, להתפתחות של הכאב שהרבה חבר'ה צעירים חווים פה. אני חושב שמשנת 2019 אנחנו קופצים משהו כמו 10% בשנה בשימוש בכדורים נגד דיכאון או נגד חרדה. זאת אומרת, האחוז של הילדים שבאמת קשה לו להתמודד פה הולך וגדל כל שנה, בעקבות הקורונה ובעקבות הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת, ויוקר המחיה של ההורים, ההורים צריכים לעבוד, הם צריכים לעבוד הרבה כי הילדים לא פוגשים אותם יותר מדי, כי מה לעשות שההורים צריכים לעבוד, ובטח עכשיו המלחמה. והדבר המרכזי זה שבבית ספר, הילדים מבלים המון שעות בבית ספר, בבית ספר לא מדברים בכלל את השפה הזאת, לא מדברים, אין כלים, לא נותנים כלים בכלל לעולם הזה. אז כן, זה מתפתח, כי הם צריכים עזרה, הם צריכים כולנו, כולנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים כלים איך להתמודד עם הדברים. זה לא אומר שאנחנו בעייתיים, זה לא אומר שאנחנו צריכים, זה גם לא נקרא טיפול, בגלל זה נקרא אימון מנטלי. זה ממש שריר, כמו שאתה הולך בחדר כושר להתאמן על היד הקדמית שלך ואתה מרים משקולות, ואז הידיים גדלות, אז אותו דבר השריר המנטלי. ברגע שאתה מתחיל להתחבר לעולם ואתה מבין את הכלים ואיך אני בעצם מתחיל להתאמן, אז אתה מבין שהעולם זה סוג של חדר כושר. אתה יוצא מהבית, החדר כושר נפתח. ואז אתה מתחיל להתאמן ולהתאמן ולהתאמן ואתה לומד, אתה לומד להיות רגוע יותר. בסך הכל, בסוף, אתה רוצה ללמוד להיות קצת יותר רגוע, קצת יותר נינוח, קצת יותר שמח, יותר מחובר למה שיש לך.
איך נראית פגישה עם ספורטאי, כמובן, עד כמה שאתה יכול להכניס אותנו לזה?
פגישה עם ספורטאי, אוקיי, זה לא פגישה, זה בגדול זה תהליך, והתהליך עצמו, הדבר הכי חשוב, הוא קודם כל שהספורטאי יבין ויתחבר למי אני בעצם, מי אני, כי כולם כל הזמן מדברים על זה שהם רוצים ביטחון עצמי, והם רוצים מימוש עצמי, והם רוצים סיפוק עצמי, שזה, כקלישה זה נשמע מדהים, אבל מי זה עצמי, מי זה אני, כאילו מי אתה, מה, אתה רוצה לפתוח במישהו, אתה רוצה להיות סופק ממשהו, אבל מי אתה, אתה יודע מי אתה? כי לרוב אנחנו גדלים והסביבה היא די מכתיבה לנו איך אנחנו צריכים להיות, מי אנחנו צריכים להיות, כמה אנחנו יכולים להיות, מה אנחנו לא יכולים להיות. הסביבה מתחילה להכניס לנו, לייצר לנו חסמים, שזה טבעי, זה בסדר. כי כל אחד מגיע עם הדעות שלו וכל אחד גדל בצורה מסוימת וכל אחד מאמין שרק ככה אפשר להצליח וכל אחד מאמין שזה כישלון וזה הצלחה. ובתהליך אנחנו לומדים להבין מי אתה בכלל, איך אתה פועל, איך אתה חושב, מה אתה רוצה לעשות באמת. ואנחנו מגדירים, מגדירים מחדש את הכל, מהי הצלחה עבורנו, מהו כישלון עבורנו, מה היעדים שלנו, אנחנו מגדירים את היעדים ממקום שונה לגמרי. וזה תהליך מאוד מאוד יפה שקורה, החיבור הזה לעצמך, זה תהליך מדהים.
אתה חבר של רפי מנקו, ולאחרונה ראינו אותו מתעלה במכבי תל אביב, אם זה סי קריירה של 13 נקודות מול אלבה ברלין, ושלוש שלשות מול מונקו ברבע השלישי. איך אתה רואה את החוסן המנטלי שלו להגיע ולתת משחקים כאלה, למרות שהוא לא משחק הרבה ביורולינג בדרך כלל?
נכון. אז אם יש הגדרה למפלצת מנטלית, אז רפי צריך להופיע שם במילון, ליד ההגדרה הזאת, ללא ספק. זה מאפיין אותו מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל גם עכשיו אפשר לראות את ההתמודדויות, וזה כאילו כל כך לא מובן מאליו, כי אנשים רואים משחקי יורוליג בימי חמישי, והם רואים אותו מדי פעם נכנס, קולע, מחטיא, אבל הם לא מצליחים להבין את הקושי ואת ההתמודדות היומיומית מול הסיטואציה. כי אתה, עוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה כל כך הרבה דברים שלא בשליטתך, אבל את מה שכן בשליטתך, אתה צריך להמשיך לעשות ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי יבוא הרגע הזה שאתה תיכנס למגרש, ואז כולם יגידו, מה, אתה לא קולע? מה, אתה כן קולע? אבל הרגע הזה שקלעתי, לא קלעתי, הוא קורה במהלך השבוע. זאת אומרת, עד כמה אתה עובד קשה עם כל התסכול, עד כמה אתה ממשיך לזרוק, עד כמה אתה ממשיך להאמין בעצמך. ועצם העובדה שהוא עולה והוא משחק כמו שהוא משחק, זה פשוט שיעור לחיים עבור כולנו. באמת, זה ממש לא מובן מאליו. אבל כן, זה היה התפקיד שלו בתור ספורטאי, להיות כל הזמן מוכן לרגע הזה. כל הזמן להיות מוכן מתי תראו לו, מתי הוא ידפוק את השלשות.
איך אתה רואה את סוגיית בריאות הנפש בספורט, אם זה מקרים כמו סימון ביילס, נאומי אוסאקה, ריקי רוביו, ואפילו המאמן שלך כיום באשדוד, הוא ריקו קיה, שלפני כמה שנים חשף בנוגע לחיים האישיים שלו, אז מה אתה יכול להגיד על זה?
מעניין, אני אפילו לא ידעתי לגבי אורי, אני לא ידעתי, אני מדבר איתו על זה, מעניין אותי לשמוע. אבל בגדול, ציינת פה כמה מקרים, כל מקרה הוא שונה, וכל מקרה הוא לגופו, אבל בגדול העולם הזה, הוא מקבל המון המון כרגע תאוצה, מהסיבה מאוד פשוטה, שאחד הדברים שנהיה הכי קשה לעשות היום, זה להישאר בהווה, במחשבות שלי, להישאר בהווה, מאוד מאוד קשה להישאר בהווה, גם סימון ביילס וגם נעמי אוסאקה, זאת אומרת, המחשבות שלהם התחילו להשתולל, ברגע שהמחשבות שלנו מתחילות לרוץ לעתיד, סימון ביילס זה דוגמה שנורא, המחשבות שלנו נורא היו בה, במה יקרה אם אני לא אצליח, הפחד מעתיד שלילי, זאת אומרת, מה יקרה אם אני אקשר, מה יקרה אם אני לא אצליח, מה יקרה אם אני לא אביא את כל המדליות שמצפים ממני, יוצר איזשהו דיסוננס, כי הגוף יכול להיות רק בהווה, הגוף לא יכול להיות איתנו בעתיד, וגם לא יכול להיות בעבר, ואז המחשבות רצות לעתיד, ואין סינכון בין הגוף לבין המחשבה, זאת אומרת, אנחנו לא הגרסה הכי טובה של עצמנו, והעולם המנטלי הוא מורכב, אבל בעולם המנטלי מדברים המון, מה שמאוד חקוק לי זה שלברון הגיע לפני חצי שנה, הגיע למשחק שהוא שבר את שיא כל הזמנים בנקודות, הוא הפך להיות מקום ראשון, והוא ככה התלבש יפה וחגיגי, והיה נראה באמת מיליון דולר, ועל החליפה הייתה לו סיכה קטנה, סיכה קטנה שהופיע שם, שהוא כתוב שם שתי מילים כתובות שם, ושתי המילים האלה זה בעצם מסמל את החוסן המנטלי של הספורטאים, ובשתי מילים האלה שהוא כתב שם, כתוב stay present, וזה נשמע, אוקיי, תשאר בהווה, תשאר נוכח, זה נשמע קל, אבל זה מאוד מאוד קשה להישאר בהווה, כי בהווה אנחנו יכולים להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, יכולים להיות רגועים, אין שום דבר מפחיד או מלחיץ בהווה, הפחד והלחץ מתחילים בהווה שאנחנו חושבים על מחשבות על העתיד, וזה נהיה קשה היום, עם הטכנולוגיה שמתפתחת בקצב מטאורי, והמון המון אתגרים נקרא לזה שמעלים את בעיות הקשב והריכוז, שלא לא מאפשרים לנו להשאיר את המחשבה שלנו בהווה, ובקשה לנו להישאר רגועים. אבל דווקא לגבי סימון ביילס, יש לי דעה פחות פופולרית לדעתי, שמבחינתי איך שהיא התנהגה בסיטואציה הזאת, זה מראה על חוסן מנטלי מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה, כי זה כמו שחקן שנפצע פיזית, זה אותו דבר, שחקן שפצוע פיזית, והוא עכשיו נקע את הקרסול בצורה מאוד מאוד חזקה, והוא יודע שאם הוא ימשיך, הוא יחמיר את הפציעה, ואם אתה לא מספיק חזק מנטלית, אז אתה לא תעצור, אתה תמשיך, ואתה תמשיך, ואתה תמשיך, כי אתה אומר, מה, אני, הכל בסדר, אני אהיה בסדר, אבל הפציעה הזאת תחמיר פי 100, ואז אתה לא תוכל לשחק חצי שנה. אז זה מה שקרה לסימון ביילס. היא הרגישה כרגע שהיא פצועה. לא רואים את זה, הנפש פצועה, הנפש כואבת. לא רואים את זה, המחשבה שלה לא מאוזנת, והיא החליטה בהחלטה סופר אמיצה, שהיא מחוברת לעצמה במיליון אחוז, להפסיק, להפסיק לרגע. ועל זה היא ראויה להערכה בצורה יוצא דופן, לא רק על זה, כמובן על מי שהיא ועל הספורטאית שהיא, אבל אני לרגע אחד לא הסתכלתי על זה כחולשה מנטלית.
אז כמובן המקרה של קוקיה מדובר על היציאה שלו מהארון ב-2017, ואתה גם משמש כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של מכבי זיכרון יעקב, ספר על התפקיד שם.
מה, התפקיד שם הוא מעניין, הוא מעניין, ולקחת מועדון שבשנים האחרונות די התרסק אפשר לקרוא לזה, ירדו מהנוער על, ירדו ליגה בנוער, ירדו ליגה בנערים, מועדון שעבר טלטלה ככה רצינית, וזיהיתי שם איזושהי הזדמנות לקחת פרויקט מעניין ולהרים אותו חזרה למעלה, כי יש שם אנשים טובים ו... אנשים שילדים שחולמים ורוצים להצליח, שם שחקני נבחרת, ויש שם באמת המון שחקנים שגדלו בזיכרון, אבל במהלך השנים איפשהו הם עברו למועדונים אחרים, כי לא היה שם מספיק טוב, המעטפת לא הייתה מספיק טובה, והמטרה היא עכשיו לתת להם הזדמנות שווה, כמו לשאר המועדונים, ולתת להם את המעטפת הנכונה, ושהחלום שיצאו משם שחקנים בשנים הקרובות.
אז כמובן דיברנו גם על אשדוד, אז יש לך הרבה כובעים, איך נראה היום בחייך?
וואה, אם דיברנו על קשב וריכוז, אז אני צריך להיות מאוד מרוכז במהלך היום שלי, כי אני באמת עוסק בכמה דברים, אבל בגדול חצי היום הראשון שלי מוקדש לאימון המנטלי, לעולם המנטלי, כמו שאתה רואה זה הקליניקה שלי פה, ואני... זה התשוקה, אולי כרגע התשוקה הכי גדולה שלי, כמובן עם המשחק הדורסל, אבל זה התשוקה הכי גדולה שלי, והחצי יום השני, רוב השבוע, או שאני באשדוד או שאני בזיכרון. אבל כל יום, כל בוקר מתחיל פה בתהליכים ובעבודה מנטלית. מרגיש בר מזל להתעסק בתחום הזה, ואני מרגיש שהתחום הזה אני הולך עוד לעשות דברים מיוחדים. יש לי המון תוכניות והמון רעיונות לדברים שאני רוצה לעשות פה.
האם יש לך מקרים של הצלחות שמותר לשתף?
עוד פעם, הצלחות זה, כל אחד מגדיר הצלחה בצורה שונה. אבל מבחינתי הצלחה היא לסיים תהליך עם בחור צעיר, לאו דווקא כדורסל, אוקיי, אני עובד גם עם ספורטאים, ליגת העל, כן, ליגה לאומית, אבל זה פחות, בוא נגיד שילדים שנכנסים לפה עם דימוי עצמי נמוך, וילדים שמגיעים לפה שהם, אחרי שהם עוברים חרם, או אחרי שהם מדוכאים, ולראות אותם, לראות אותם מסיימים תהליך, ולראות אותם שמחים, ולראות אותם מעזים, ומנסים, ולראות אותם מאמינים בעצמם, זה מבחינתי, אני לפחות מגדיר את זה כהצלחה מטורפת.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
אין לי הרבה זמן פנוי, אני אגיד לך בכנות, אין לי הרבה זמן פנוי, אבל בכל רגע נתון שאני יכול לפתוח טלוויזיה, אז כמובן זה רק כדורסל, וכדורסל זה מבחינתי, אני נורא אוהב לראות שחקנים ישראלים, נורא אוהב לראות, אני יכול לראות ליגה ישראלית, אני יכול לראות ליגה לאומית, ואני יכול לראות יורוליג, איפה שיש איזושהי זיקה לישראלית, אז כמובן לראות את דני גם, אבל בעיקר לראות שחקנים ישראלים, אני נורא אוהב לראות שחקנים ישראלים שחקנים כדורסל.
NBA או יורוליג?
יורוליג חד משמעית. אני חושב שזה, אין פה בכלל מה להשוות.
מי המאמן שהכי השפיע עליך בקריירה?
וואו, זו שאלה קשה. כי כל מאמן השפיע עליי בצורה שונה. אחד השפיע עליי מקצועית יותר, אחד השפיע עליי מנטלית יותר, אבל היו כמה וכמה מאמנים שהשפיעו עליי. יהיה לי קשה לענות שם אחד, יהיה לי קשה לענות שם אחד. אני לא יכול.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו?
איתו? רפי מנקו.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק מולו?
קוואי לנר נחשב? הוא נחשב מהשחקנים הטובים בעולם?
לגמרי.
אז נראה לי.
מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה?
אז כמו שאמרתי, כמובן שאם אנחנו הולכים למבחן התוצאה, אז הרגע בגליל שעלינו ליגה וזכינו באליפות.
ומהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים?
האמת שגם, זה היה שם מאנשים בגליל, תגובות מאוד מרגשות. כי זה, כמו שאמרתי לך, הייתי שם 3 וקצת שנים, והחיבור היה שם הרבה מעבר לכדורסל. וממש הם ראו בי סוג של מודל לחיקוי עבור החבר'ה הצעירים שם, וזה היה מבחינתי הכל, הכל. זה לא קשור בכלל לפן המקצועי בכלל.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי. אז כמו שסיפרתי, הייתי ילד מאוד מאוד שמן, מאוד שמן. ואחרי זה במהלך הקריירה, בגלל שהייתי ילד מאוד מאוד שמן, אז גם רזיתי בצורה מאוד קיצונית. זאת אומרת, אם תראו תמונות שלי, זה, הייתי, שקלתי משהו כמו 100 קילו בגיל 15, 14, ואז ירדתי ל-80 קילו, כי נורא רציתי להרזות, אז אמרתי לך, עבדתי קשה, ופעמים קצת עבדתי קשה מדי. אז זה משהו שדעתי, לא הרבה יודעים.
מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
מפורסם. אז כן, זה יצטרך להישאר עדיין בגדר המסע של ה-NBA. לדעתי זה דמיאן לילארד וקוואי.
ועכשיו, מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
תשמע, אני מאמין גדול בכדורסלן הישראלי, מאמין גדול. אני פוגש הרבה חבר'ה צעירים שעובדים סופר קשה, ואני בלב שלם יכול להגיד שהיום השחקנים הישראלים לא נופלים אפילו קצת ברמת העבודה, באיכות העבודה, כי יש פה גם מאמנים מדהימים שהתפתחו עם השנים, מאמנים ליכולות גופניות, מאמנים ליכולות מקצועיות, ולדעתי העתיד של הכדורסל הישראלי הוא מזהיר. הולכים להיות פה, לדעתי, שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כבר, אבל אין לי ספק שהולך להיות פה כדורסל ברמה מאוד גבוהה בשנים.
מהן המטרות שלך העונה מבחינה אישית וקבוצתית?
אז המטרה, כמובן, קודם כל לעלות ליגה עם אשדוד. אני מאוד רוצה לעשות את זה, זה יהיה מאוד קשה, יש שם קבוצות מצוינות בליגה הזאת. ומבחינה אישית זה קודם כל שנשאר בריאים, כולנו, שהחיילים יחזרו בשלום. זה כבר באמת נהיה קשה, קשה מאוד ההתמודדות הזאת, לראות כל יום את השמות, שהחטופים יחזרו הביתה. זה מבחינתי הדברים שכרגע חשובים ביותר לפני הכל.
ואם תעלו ליגה, אתה רואה את עצמך ממשיך עם הקבוצה בלאומית?
אולי כמאמן מנטלי, זה האופציה היחידה.
עכשיו יש כמה שאלות של חברי קהילת ספורטסאב בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. הראשונה, האם אתה חושב שהצלחת בחיים?
אני חושב שהצלחתי בחיים. אני חושב שההצלחה זה דבר שהוא עוד פעם נורא אינדיבידואלי, ואין איזושהי נקודה בחיים שאתה מגיע ואומר, אוקיי, עכשיו הצלחתי. זה לא עובד ככה. ההצלחה היא מבחינתי בכל רגע ורגע. כל עוד יש לנו דופק, אנחנו באנו לעולם להצליח. ככה גם העסק שלי של האימונים המנטליים נקרא. meant to be successful. זאת אומרת, נועדנו להצליח. באנו לעולם להצליח. והצלחה היא בכל רגע ורגע, ואני חושב שאני מסתכל אחורה בדיעבד. אז כן, אני עבדתי מאוד מאוד קשה, והגעתי הרבה חלומות שהגשמתי, שרציתי להגיע אליהם, והצלחתי להגיע אליהם. וגם הרבה דברים שלא קרו, שרציתי שיקרו. אבל זה גם בסדר, זה חלק מהסיפור. והמטרה היא עכשיו להמשיך להצליח בכל רגע נתון, להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, כמה שזה נשמע כקלישה.
שאלה נוספת, איך היה לאמן בליצור שפיר?
כמדומני, אני יודע מי שאל את השאלה הזאת. זו הייתה חוויה מטורפת, בעיקר בגלל בעקבות שיתוף הפעולה עם האנשים שהיו שם, וזה רוברט רוטבורד שניהל את המקום הזה, וזה היה באמת חוויה להיות בקרבת אנשים כאלה.
ועוד שאלה שהייתה פה זה, איך היה לאמן את הלל שיליאן וסתיו תורן?
ילדים מדהימים, עמודים, ובהחלט חוויה מטורפת. זכות.
ועכשיו, מה החלום הכי גדול שלך?
זו באמת שאלה טובה. עוד פעם, אני לא מסתכל על זה כאיזשהו חלום, אלא אני נורא אוהב להציב מטרות ויעדים. אני מאמין שאם אתה מציב את המטרות שלך ממקום נכון, אתה יכול להשיג אותם ולהגיע אליהם. אני באמת בצומת דרכים כרגע בחיים, אבל העולם המנטלי מושך אותי בצורה יוצאת דופן, ואני חושב שאני הולך, החלום שלי הגדול בסוף זה להגיע לכמה שיותר ילדים וכמה שיותר בני נוער שצריכים את העזרה הזאת, וכי אני בעצמי נורא, נורא הייתי צריך את העזרה הזאת בגיל צעיר, ואני מאוד מאוד רוצה להגיע אליהם, רוצה להגיע לכמה שיותר ילדים, כמה שיותר חבר'ת.
הגענו לפינת סיפור, וכבר הבאת הרבה סיפורים מיוחדים לאורך הפרק. האם יש לך סיפור מיוחד נוסף מהשנים בכדורסל?
שמע, סיפורים יש אין סוף. שאלה איזה סוג סיפור אנחנו מחפשים.
אז זה יכול להיות מקרה בחדר הלבשה, בדיחה, אוהד שביקש איזה משהו שלא נוהגים לבקש. זה יכול להיות כל דבר, איזה טיסה מיוחדת שהייתה.
שמע, דיברנו פה על העולם המנטלי הרבה, אז אני אסיים באיזושהי דוגמה מנטלית. ואני אחזור לרפי, עוד פעם, נכון, אני עם חברים מאוד טובים, אני מאוד אוהב אותו, זה לא סוד, אבל הוא באמת מודל לחיקוי עבור הרבה ילדים, כי מה שמאוד חקוק לי מהאקדמיה אצל רפי זה שהיינו כל יום חוזרים מבית ספר בשעה 2, והיה לנו שעה אחת לנוח, שעה אחת להתאושש אחרי 6 שעות בבית ספר, אחרי אימון בוקר, ובשעה הזאת כולם היינו נכנסים לחדר, כל החבר'ה בלי יוצא מן הכלל מתעלפים על המיטה, שעון מעורר לעוד 40 דקות, מתעלפים ומתחילים את היום שלנו. ובדרך מהחדרים לבית הנבחרות לאולם, בווינגייט, אז אתה עובר דרך מגרשים בחוץ. ואני לא אשכח בפעם הראשונה שהגעתי לווינגייט שהייתי גמור מהעייפות, ואני ככה כולי צולע, אתה יודע, מתעורר מהשנץ, ואני רואה את רפי שם עומד בחוץ, בשתיים וחצי בצהריים, בלי חולצה, בשמש, זורק שם כמו מטורף, כבר מזיע, ואתה מסתכל בהשראה, ואתה אומר, טוב, בוא נע, כאילו, כן, כאילו, להגיע רחוק ולהגיע גבוה, מה שצריך לקרות, צריך להקריב דברים, צריך לעשות דברים, ואני חושב שזה דוגמה מצוינת עבור כל ילד, אתה לא מתעורר יום אחד ופותח את העיניים ואתה במכבי, דברים קורים בדרך, בדרך, ההצלחה כמו שדיברנו היא יומיומית, זאת אומרת כל רגע נתון אני צריך להיות הכי טוב שאני יכול, כל רגע נתון לעבוד הכי קשה שאני יכול, זה ככה סיפור, ככה השראה קטן מבית היוצר של רפי.
וואו, איזה סיפור אדיר שחותם פרק אדיר. אז קודם כל אני רוצה להודות לך אלון שהתארחת בפודקאסט, היה פרק מצוין, ואני אומר את זה על כל כך הרבה פרקים שזה אחד הפרקים הכי טובים שהיו, ואין ספק שגם הפרק הזה נכנס לקטגוריה הזאת. ובהזדמנות זאת אני חייב להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים להירשם לפודקאסט הצ'יט באירופה באפליקציות הפודקאסטים השונות, לדרג שם את הפודקאסט 5 כוכבים, מעבר לזה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורטסאבי, כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים שמגיעים לפודקאסט כמו שהיה עכשיו עם אלון, ובאופן כללי להוריד את אפליקציית ספורטסאבי כדי להתעדכן בכל החדשות. אז פעם נוספת, אלון ספיר, תודה רבה על הכל, ונתראה בפעמים הבאות.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ועל העבודה המבורכת שאתה עושה, וכמה שאתה מביא את הכדורסל ליותר ויותר צופים, וליותר ויותר אנשים שמתעניינים, ואתה עושה עבודת קודש, תמשיך ככה, תודה רבה לך.
וואו, אז תודה רבה, זה באמת מחמם את הלב, ושרק תמשיך להצליח.
ביי ביי, יום טוב.